טוב, שלום וברכה. השיעור מיום חמישי בערב עובר ליום שלישי, לשעה הזו בעזרת השם. השיעור הזה עוסק בדרך כלל בפרשת שבוע, באקטואליה, מה היא מדברת אלינו, מה זה נוגע אלינו, כל מיני יסודות אמוניים, דברים יסודיים באמונה. היום אני חוג המנהגי, היום אני אעסוק בל"ג בעומר. וכל שיעור בל"ג בעומר פותח בדרך כלל בגמרא מסכת שבת, שקשורה ל"ג בעומר, שהיא בדף. איזה דף במסכת שבת? קל לזכור את זה. ל"ג, נכון, ל"ג. הסיפור הידוע על הוויכוח בין רבי יוסי, רבי יהודה בר אלי ורבי שמעון בר יוחאי. האם מעשי הרומאים נעים, או שמא כל מה שהם עושים, לדעתם עושים את זה, לנעתם עושים את זה. ובסוף הרומאים גזרו שרבי יהודה בר אלי, ששיבח אותם, הוא יתעלה ונהיה לראש המדברים. רבי יוסי נהיה, ששתק, יגלה לציפורי. ורבי שמעון בר יוחאי, שהוא גינה את הרומאים, דינו מוות. ואחרי כמה זמן הוא ברח למערה. ופה מגיע קטע במקור אחד. אומרת הגמרא ככה, בתלמוד הבבלי: איתבו תריסר שני במערתא. ישבו רבי אלעזר ורשב"י, אביו, במערה 12 שנים, עתה אליהו, אחרי 12 שנים, וקם אפיתך דמערתא, עמד על פתח המערה. אמר אליהו, מה לא דעי לבר יוחאי דמית קיסר? מי יודע לבר יוחאי שמת הקיסר ובטיל גזירתי והתבטלו הגזירות? נפקו, יצאו רשב"י ורבי אלעזר בנו, חזו אינשי דקקרווי וזרעי, ראו אנשים שחורשים וזורעים. אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? איך זה ייתכן? מה הם עובדים? שלמדו תורה. כל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף. יצאתה בת קול ואמרה להם, להחריב עולמי יצאתם? חזרו למערתכם. הדור, אזול, חזרו והלכו למערה, איתבו תריסר ירחי שתה. ישבו עוד 12 חודשים. למה? אמרי משפט רשעים בגיהנום, 12 חודש. וזה תיקון על מה שעשינו. יצתה בת קול ואמרה, אחרי שנה, צאו ממערתכם, נפקו כל היכא דהוה מחי רבי אלעזר, הוה מסי רבי שמעון. כל מקום שרבי אלעזר שרף, מחה, רבי שמעון אביו ריפא. אמר לו, בני, די לעולם, אני ואתה. אז אחרי 12 שנה, הם ראו ניגוד טוטלי בין לימוד תורה, בין הקודש לבין החול, לבין חרישה וזריעה, ושרפו את הכל. אומר הרב קוק במקור 2, בתוך ספר אורות, ההתגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכנים המעשיים ומגברת את ההתעניינות בעולם ובחיים וכל אשר בם. ככל שאדם יותר רוחני, יותר מלא בתורה ובקדושה, הוא אמור יותר להתעניין בעולם. מה קורה? מה קורה במדינה? מה קורה בארץ? מה קורה בחדשות? יותר אכפת לו מהעולם, יותר מתעניין בעולם ובחיים. המושג הזה, עולם התורה, הוא מושג שקרי, כאילו יש עולם שהוא מנותק מהמציאות. בחור ישיבה מנותק במציאות. זה לא נכון. ככל שאדם יותר רוחני, הוא יותר קשור למציאות. רק בזמן החורבן וקרוב לו, כשנחרב הבית וקצת לפני כן, שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו, כשעם ישראל גלה מארצו ולא הייתה לו ברירה, והוא צריך להכיר את תעודתו, עם ישראל, המטרה שלו בגלות, רק במעמדו רוחני המופשט. עם ישראל בגלות עוסק רק ברוח, לא בחומר. לא הייתה לנו ברירה, גלינו מארצנו, אין לנו מדינה, אין צבא, אין ארץ, רוחנים. אז בגלות הושרשה ביחידים הדרכה לפרישות מחיי שעה בשביל חיי עולם. אז יחידים אמרו, מעכשיו אנחנו רק עוסקים בתורה, פורשים מהחול לגמרי. מי זה היחידים האלה? זה רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, אבל גם על זה יצאה מחאה שמימית. כמו שאומרת הגמרא, יצתה בת קול ואמרה, הלהחריב עולמי יצאתם? לא צריכים להחריב את העולם, תפרשו, אל תחריבו. אבל זה מציאות גלותית, זה מציאות של חורבן. אבל אומר הרב קוק, כאשר הגיע התור, כשהגיע הזמן של בניין האומה בארצה, עם ישראל שב לארצו, הגיע הזמן, והצורך המעשי של הסידורים המדיניים והחברתיים נעשה חלק מתוכנית פועלי הכלל. עכשיו צריכים להקים מדינה, צריכים להקים צבא, צריכים כלכלה, צריכים תעשייה. אז הרי הם גופי תורה. עד עכשיו לעשות במדיניות, בפוליטיקה, בצבא, כלכלה, זה תורה. וכל מה שהתרחבו הגורמים המעשיים והתבססו יותר, כל שהחול יותר יתבסס, יפעל הרוח, המלא קדושה וחיי אמת על העולם ועל החיים וכו' וכו'. זאת אומרת, עכשיו יש עניין לעסוק בחול. יש חתם סופר, יש בשוט שלו, יש להם חידושים על מסכת סוכה, פרק לולב הגזול. יש כמה הוצאות שצנזרו את הקטע שאני אגיד לכם עוד רגע, על דף למדווה מסכת סוכה, למדווה, דיבור המתחיל את תרוד הקושי. החתם סופר כותב שם שלעסוק בארץ ישראל, בחרישה, בזריעה, וגם בשאר המקצועות בארץ ישראל, זה כמו להניח תפילין. זה שקול להנחת תפילין בארץ ישראל. זאת אומרת, מי שהיום, יוצא מהחתם סופר, ככה הוא כותב, מי שהיום הוא חקלאי בארץ ישראל, מי שהוא רופא בארץ ישראל, מי שהוא עורך דין, מי שהוא איש הייטק, מי שהוא מנקה, מי שהוא צבאי בארץ ישראל, אז הוא כמו מניח תפילין. יש חשיבות עצומה לעצם העיסוק בחול בארץ ישראל. כל הדיכוטומיה הזו, כל ההפרדה בין קודש לבין חול, הייתה נכונה בגלות. בגלות עסקנו רק ברוח. לא היה לנו חומר. יש רבנו בחיי, בספר חובות הלבבות, שאומר, ככל שיוסיף הגוף בניין, יוסיף השכל חורבן. ככל שעוסקים בחומר, זה מחריב את הרוח. שעוסקים ברוח, זה מחריב את החומר. כותב הרב קוק כמה מקומות, גם באורות, גם במאמרי ראייה, כותב הרב קוק, שזה נכון בגלות. בגלות יש ניגוד מוחלט בין החומר לבין הרוח. זה גם בא לידי ביטוי, למשל, בתפיסה של דוד המלך. בן גוריון אמר פעם לדתיים, אתם הדתיים, גנבתם לנו את דוד המלך. עשתם ממנו בחור ישיבה, והוא היה לוחם, הוא היה איש של חול. פעם אחרת דיברתי עם יהודי, תלמיד חכם, יהודי חרדי, תלמיד חכם, שאמר לי, דוד המלך? לוחם? מה פתאום? אתם המזרוק ניקס. אמרו ללוחם, איזה לוחם? מה פתאום? הוא היה ציטוט, זקן כמו הרב שח, נה 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 על מקל, סגור ציטוט. אמרתי לו, אתה פעם פתחת תנ"ך? גמרא שאומרת שדוד המלך הצטער שהוא הרג 800 אויבים ולא 1,000, לא היה לו מספר עגול, הוא הצטער על זה. הוא היה לוחם, מה השאלה? דוד המלך היה גם איש של רוח וגם איש של חול, גם איש של תורה ואיש צבא, הדינו העצני כמו שאומרת הגמרא. אבל התפיסה הזו של הניגוד בין החומר לבין הרוח היא תפיסה גלותית. היא לא תפיסה של גאולה. יש עוד מדרש מעניין, שאומר שלעתיד לבוא, יהיה צייד, יהיה מופע מרהיב, כנגין, המדרש אומר, צייד, בין שור הבר והלוויתן. מה יקרה בסוף? יהיה ביניהם מכות, ילכו מכות. שור הבר יקסח את הלוויתן עם קרניו, והלוויתן יקסח את השור הבר עם סנפיריו, ושניהם ימותו. והצדיקים העליונים, הם יאכלו את הבשר של שור הבר, של הלוויתן. קצת קשה כשרות, אבל זה כך אומר המדרש. מסביר הרב קוק בספר אורות הקודש, חלק ב', עמוד שין י' ז'. הוא אומר ככה, אני אגיד את זה בכמה, דלק קצת, בקירוב אל הטבע, בטבע הרגיל, יש שנאת הקודש הרגיל, הצורר את הטבע. והקודש הרגיל עוגר את שארית כוחו להילחם עם הטבע. זאת אומרת, במצב הרגיל, הפשוט, יש מלחמה בין הטבע, בין החומר, לבין הקודש, לבין הרוח. כן? הרב מסביר פה לפי את המדרש הזה, והוא אומר ששור הבר מייצג את החומר, כי שור הבר זה שיא הבהמיות, זה שיא החומר, והלוויתן הוא גדל במים, הוא כאילו מייצג את שיא הרוח. ויש מלחמה, תהיה מלחמה נוראה בין שיא החומר לבין שיא הרוח. אלה שאומרים רק חומר, יהיו בטוחים שהרוח, שהקודש, הוא צוער אותם, הוא נגדם. ואלה שהם שיא הקודש, יהיו בטוחים שהחומר הוא נגדם. בסופו של דבר, גם שור הבר וגם לוויתן ימותו. כוונה שהאידיאולוגיות האלה שאומרים רק רוח או רק חומר, הם יתמוססו. ומי יאכל את הבשר של שניהם? מי יענה מהאיחוד של שניהם? הצדיקים שידעו לאחד בין הרוח לבין החומר. באמת רואים היום שאלה שאומרים רק רוח, הם עוסקים גם בחומר, ומתקיימים יותר ויותר. לפני הרבה הרבה שנים, לא כך הרבה שנים, היה איסור מוחלט בציבור החרדי להיכנס לכנסת, להגיע לשם. היום יש להם גם בממשלה, הם כן חלק, לאט לאט חלק מהמדינה. וגם אלה שאומרים רק חומר, עוסקים ברוח, יש הרבה הרבה קרבה לרוח, רוצים הרבה הרבה לשמוע על רוח, רוחניות. אז יש אחדות היום לאט לאט בין הרוח לבין החומר. אז זו פסקה הנפלאה של הרב קוק, שההתגברות הרוחנית, האדם שמתגבר מחר רוחנית היום בעיקר, ודאי שהוא רוצה גם לראות מה קורה בחומר. טוב, זה שלב אחד. מה שמעניין זה שבתלמוד הירושלמי שנכתב בארץ ישראל, בגליל, אז הסיפור הזה מובא, הבאתי את חלקו בשינוי אחד קריטי. מקור 3. רבי שמעון בר יוחאי עבד תמיר במערתה תלת 10 שנים. רבי שמעון בר יוחאי הסתתר במערה 13 שנים. במערת חרובין דתרומה, מערה של חרובין של תרומה, עד שהעלה גופו חלודה. זאת אומרת, כנראה לו מחלות אור קשות בגלל המציאות הנוראה הזו. לסוף תלת 10 שנים, אחרי י"ג שנים, אמר, לינה נפק חמי מקלה ואלמה, תראו, זה ארמית ארץ ישראלית, היא קצת שונה מארמית הבבלית. אני לא יוצא החוצה לראות מה הכל בעולם. נפק רבי שמעון בר יוחאי, יתב לי על פומו דמערתא, ישב על פתח המערה, חמה חד צייד צד ציפורים, ראה צייד אחד שהוא צד ציפורים, פרס מצודתי, פורס את המלכודות שלו. שמע ברת קלה, שמע בת קול שאומרת דימוס ואשתי זיבת. בת קול אומרת על הציפור שהיא צריכה להשתחרר, והציפור השתחררה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, ציפור מבלעדי שמיה לא יעבדה. כל שכן ברנש, הציפור אפילו יש לה השגחה, היא לא עובדת, היא לא הולכת לאיבוד. יש השגחה אפילו על ציפור. ואני בן אדם ילך לאיבוד, לא יכול להיות, ואז הוא יצא החוצה מהמערה. אותו סיפור מופיע גם בראשית רבה, עם קצת שינויים. יש פה שינוי אחד קריטי מבחינתנו. מה הוא? מה אתם אומרים? הבדל חשוב בין הגמרא בבלי שבת לבין הירושלמי. שינוי אחד ממש ממש ככה בולט לעין. מה חסר בירושלמי? כל הקטע של ה-12 שנים שיצאו החוצה. רבי אלעזר, זה עוד הערה נכונה, הוא לא מופיע פה, אבל אנחנו נתמקד משהו אחר, נתמקד בעובדה שכל הסיפור שאחרי 12 שנה יצא מהמערה, ושרפו את הכל, ויצאתה בת כל הנורא, אל תחריבו, חזרו חזרה לעוד שנה, לא מופיע בירושלמי, וגם לא בבראשית רבה. המדרש הארץ ישראלי לא מביא את הסיפור הזה של החורבן של החול. למה? כותב הרב קוק, בפסקה הבאה באורות, פסקה כפחית, באורות התחייה. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. זאת אומרת, הקדושה של חוץ לארץ זו קדושה שהיא נגד החומר, נגד החול, כמו שראינו מקודם. יש מלחמה בין הקודש לבין החול בגלות. ככל שיוסיף הגוף בניין, יוסיף השכל חורבן. אבל הקדושה בארץ ישראל היא קדושה יותר גדולה, יותר עליונה, עם הטבע. יש קדושה בארץ, בטבע. איך אמר הרב צבי יהודה? נדמה לי שהבח אומר, תמה על ברכת מעין שלוש, שנגיע לארץ ישראל, נאכל מפריה ונשבע מטובה. מה זה, לאכול מפריה? זה הברכה? לאכול מפרי הארץ? מה, אנחנו גרגרנים וזללנים מארץ יהודה? אנחנו לא מבינים. הבננות בארץ ישראל קדושות. הטומטו, הגווניה, הוא לא אומר הגווניה, הטומטו קדושים. יש קדושה בחומר. זה משהו יותר עליון. אבל הקדושה, כותב הרב קוק, הלוחמת נגד הטבע, אינה קדושה שלמה. היא צריכה להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה, שהיא הקדושה בטבע עצמה, שהוא יסוד תיקון עולם כולו וביסומו הגמור. זאת אומרת, צריכים לשאוף לקדושה יותר עליונה, קדושה שהיא עם הטבע. כמו שאומר החתם סופר, שזה באמת קטע, לא לחינם צונזר, שבארץ ישראל להיות חקלאי ולהיות רופא ולהיות איש הייטק, זה כמו להניח תפילין. וכאן מגיעים בעצם להגדה של קדושה. מה זה קדושה? כותב הרמח"ל בספרו המונומנטלי, מסילת ישרים. כי הירושלמי, התלמוד הארץ ישראלי, הוא לא מכיר בלשרוף את החומר? מה פתאום? להיות נגד הטבע? מה פתאום? בארץ ישראל הקדושה היא עם הטבע. היא לא שוללת את הטבע. ולכן הירושלמי לא מביא את כל המייסי הזה שהם שרפו את הכל. זה לא יכול להיות. התלמוד הבבלי, שתלמוד גלותי, שייך לחוץ לארץ, הוא מביא את זה.
או,
אתה שואל, אז מה היה בעצם למייסי? מה קרה? הם שרפו או לא שרפו? יצאו או לא יצאו? פעם הרב שרקי, שליטה, הביא, אמר בשיעור שלו על מבוא לתורה שבעל פה. סדרה חשובה מאוד. הוא אמר שם שהסיפורים של חז"ל לא באים לתאר לנו דווקא את ההיסטוריה, אלא באים לומר לנו מסר. לא יודע מה קרה בפועל. הירושלמי שמספר לי את הסיפור הזה ומדלג על כל השריפה, רוצה לומר לי בארץ ישראל הקדושה היא עם הטבע ולא נגד הטבע. הוא הביא דוגמה, הרב שרקי, דוגמה נפלאה במסכת סנהדרין. הגמרא אומרת שעבדו של ינאי המלך הרג אנשים. עבדו הרג אנשים. הסנהדרין קראה לינאי המלך שייתן דין וחשבון על הדבר הזה. איך עבדו הרג אנשים ככה סתם? ואם אינני טועה, שמעון בן שטח אומר לינאי המלך, אדוני המלך, קום על רגליך, מי שעומד לדין קם על רגליו. ינאי אומר, שמעון בן שטח, אין בעיה, אם החברים שלך בסנהדרין יגידו לי לעמוד, אני אעמוד. מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, כולם פחדו ממנו, אף אחד לא אמר לו מילה. אז הוא ישב, אמר שמעון בן שטח לסנהדרין, בגלל זה אתם חייבים מיתה, בא המלאך גבריאל והרג את כולם. כך אומרת הגמרא. אומר הרב שרקי, האם באותו יום היו 70 גוויות בבית הדין? לא יודע, אבל פלביוס, יוספוס פלביוס, בספרו הגדול על המלחמה של הרומאים, מספר סיפור מעניין, שהעבד הורדוס, הרג אנשים לחינם. קראו לו הבדים, והוא כעס, הם קוראים לו, וכיוון שהם פחדו ממנו, אז הם ביטלו את התביעה נגדו, וכעבור כמה שנים הורג את כולם. כך אומר פלביוס. זאת אומרת, אומר שם משטח, לפי הגמרא, ההתנהגות שלכם היא תגרום לכם בסופו של דבר שהמלך יהרוג אתכם, אם אתם פוחדים ממנו. אז הסיפור בגמרא הוא לאו דווקא מספר למה היה היסטורית, הוא בא להעביר מסר. אז גם פה ירושלים בכוונה מדלג על הסיפור של החורבן, כי בארץ ישראל אין כזה דבר, אנחנו לא נגד, אנחנו עם הטבע. למה?
למה הבבלים מביא את הסיפור שהבת פעם עליהם לחזור למערה, שמחריבים את העולם?
זה מה שאומר הרב בפסקי כף זין מקודם, שזה הדרכה לפרישות ליחידים. וגם על זה יצאה מחאה שמימית, תיזהרו, אל תחריבו. אתם רוצים להיות פרושים? נהדר. אל תחריבו. לא להחריב, כי רוב העם לא ברמה הזו של לפרוש בגלות. טוב, ואז נגיע להגדרת הקדושה אצל רמח"ל, למסילת ישרים, מקור 5. והנה, האיש המתקדש בקדושת בוראו. מה זה קדושה? אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה ממש. ותראה, אתה, ההפרש שבין הטהור לקדוש. הטהור, מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחים. אדם שהוא מדרגה של טהרה, אז הוא לא רוצה לעסוק בחומר. אז נייבך, אין ברירה, צריכים לאכול. אין ברירה, צריכים לשתות. אבל זה בשבילו זה הכרח. הוא היה מעדיף לא לאכול ולא לשתות, הוא היה מעדיף בלי זה. אבל אין ברירה, הוא עושה את זה מחוסר ברירה. והוא עצמו, הטהור, אינו מתכוון בהם, אלא על צד ההכרח. ונמצא שעל ידי זה, הטהור הזה, יוצאים מסוג הרע שבחומריות ונשארים טהורים. הטהור הזה פורש מהחומר, פרישות, טהרה. הוא לא רוצה חומר, אבל אין ברירה, צריכים לאכול. אין ברירה, הוא צמא. אבל לכלל קדושה, לא באו, זאת לא קדושה. כי אי לא היה אפשר בלתם, אם אפשר בלי לאכול, בלי לשתות, כבר יותר טוב. אבל הקדוש הדבק תמיד באלוהיו, ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות באהבת בורו ויראתו, הנה נחשב לו, הקדוש, כאילו הוא מתהלך לפני השם בארצות החיים, עודנו פה בעולם הזה. הוא כולו מלא דבקות בהשם כשהוא פה. והנה איש כזה קדוש, שהוא עובד את השם, והוא דבק בהשם פה, בארץ, במעשים הגשמיים, הוא עצמו נחשב כמשכן, כמקדש וכמזבח. ומעטה, המאכל שהם אוכלים, האנשים הקדושים, הוא כקורבן. כן, המאכל והמשתה שהאיש הקדוש אוכל, אילוי הוא למאכל ההוא, למשתה ההוא, הוא כאילו נקרב על גבי מזבח ממש. ועל דרך זה כל תשמי שהשתמשו מדברי העולם, אחרי אותה כבר דבוקים לקדושתו יתברך, הנה עילוי ויתרון הוא לדבר ההוא שזכו להיות אשר צדיק. זאת אומרת, אדם קדוש, הוא כולו מלא דבקות בהשם, שכל מה שהוא עושה, זה מתוך דבקות בהשם. כשהוא אוכל, הוא דבק בהשם. כשהוא שותה, הוא דבק בהשם. היו צדיקים, באמת עליונים, שהקפידו, פעם מישהו אמר לי, הרבה בסלי, שתמיד היה בשר על השולחן שלו, הוא אכל מעט מאוד, תמיד היה בשר על השולחן שלו. לא כי הוא רצה לאכול על האש, כי אצלו אכילה, הוא היה כולו דבקות בהשם, אצלו אכילה הייתה עבודת השם. השינה שלו זה עבודת השם. כללו של דבר, עניין הקדושה, מה זה הקדושה? שיהיה האדם דבק כל כך באלוהיו, עד שבשום מעשה אשר יעשה, לא ייפרד ולא יזוז ממנו יתברך. ואז הוא אומר שאי אפשר להגיע לזה אלא על ידי פרישות. שלב הראשון צריכים טהרה, צריכים לפרוש, צריכים לפרוש מהחומר. אחרי זה אדם כל כך דבק בהשם, שהוא חוזר חזרה לחומר, פה הוא כבר, כל מה שהוא עושה זה קדוש. זה השלב הראשון, זה הגלות, פרישה. או חומר או רוח, אי אפשר גם וגם. פורשים. השלב הבא זה ארץ ישראל. חוזרים חזרה לחומר, כל מה שעושים זה קדוש. נחל אמר הרב צבי יהודה, שישבנו לארץ ישראל, המדינה קדושה, והצבא קדוש, והטנק קדוש, והמטוס קדוש. חוזרים חזרה לחומר בארץ ישראל, הכל קדוש, החומר קדוש. זוהי הקדושה. נכון שבאדם הפרטי, להגיע לזה זה דבר, זה עבודה רצינית מאוד. צריכים להיות פרושים גדולים, להגיע לכל המדרגות, כמו שהוא מרחה זה, זהירות, זריזות, נקיות וכו' וכו'. טהרה וקדושה. בעם ישראל זה כבר קיים, כי עברנו 2,000 שנות גלות. גם מקור 6, כותב הרמב״ם, צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם. כן.
אבל זה אומר שגם זה לא משנה אם ארץ ישראל או ארץ ישראל, בסופו של דבר אדם פרטי צריך לעבור את כל המדרגות, גם זה להתקדש, כמו זה תהליך מסוים שהוא...
אדם פרטי חייב לעבור את כל המדרגות. כדי להיות קדושים, לא מספיק להגיד להיות עם... חולצת חלת, נדבר בני עקיבא, תורה ועבודה, אנחנו מקדשים את החומר. זה נורא יפה, אבל זה עבודה. אדם פרטי צריך לעבוד. זהירות, זריזות, נקיות, לאט לאט לעוד בכל המדרגות, פרישות, לפרוש מהחומר, פחות לאכול, פחות לשתות, פחות לישון, ואז שיהיה כולו מלא 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 דבקות בקדוש ברוך הוא, אז אדם כזה עליון חוזר חזרה לחומר, ואצלו אכילה זה כמו קורבן, ושתייה זה כמו נסכים לגבי המזבח. באדם הפרטי זה עבודה עצומה. האומה, עם ישראל, כבר עבד את העבודה הזו. מה שאני אומר עכשיו, כותב הרב באורות הקודש, לא זוכר איפה, מה שאני אומר עכשיו, שעם ישראל כבר עבר את הפרישות הזאת בגלות. היום, מה שהאומה עושה, זה קדוש. האומה בכללותה, לא אני אדם פרטי, אני צריך לעבוד. האומה בכללותה כבר עבדה על עצמה, והיום מה שהאומה עושה זה קדוש. את הפרישות כבר עברנו. ועוד איזה עברנו. אנשים חיפשו לאכול קליפת בצל, בגלות. היינו פרושים מאוד 2,000 שנה. היום, מה שהאומה עושה זה קדוש. כותב הרמב״ם, מקור 6.
המסקרה למעשה,
כל אדם
פרטי, הוא כן
להגיע
לפרושות
השם? ברוך אתה, אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אדם פרטי, אני, אתה, וכל אחד מאיתנו, צריך לעבור נסיעת ישרים, על המדרגות, לאט לאט, ולעבוד, גם להגיע לפרישות, בתור תרופה, אנטיביוטיקה, זה לא דבר, זה לא אידיאל, בתור שלב זמני להגיע לפרישות, כדי שמתוך כך נהיה כל כך דבקים בקדוש ברוך הוא, שכל מה שנעשה, זה יהיה קדוש. שאם פעם אתה תהיה רופא, או תהיה אינסטלטור, או איש הייטק, או רב, לא יודע, מה שתעשה זה יהיה קדוש, זה עבודת השם. כן.
להבין, אני אגיד אותך, נכון, אתה אומר שהפרישות זה משהו הכרחי שבן אדם צריך לעבור בשביל להגיע לרמה גבוהה, למדרגה גבוהה?
לא קראתי את הקטע במסד השערים, את ההמשך שלו. בוא נקרא את זה. עוד פעם, אני חוזר חזרה אחורה, ואז תראה שהמחל אומר כן. בשביל להגיע לקדושה, צריכים לעבור פרישות.
אמרת שפרישות זה כאילו אנטיביוטיקה, זה אם יש...
זה מצב זמני, אין ברירה. כדי להגיע למצב שהשתייה שלי עכשיו תהיה עבודת השם, שאני לא אשתה, רובנו שותים, רואים את הכוס, שותים, משכים לדבר. לא הייתה בזה עבודת השם. כדי להגיע למצב שבו אני אקח את הכוס, ויהיה לי דבקות בהשם גם בשתייה שלי, אז זה הרבה הרבה עבודה. של שנים אולי. של שנים. אין ברירה. כך כותב רמח"ל, נקרא את זה בתוכו, מה שדילגתי. פירוש של דבר, עניין הקדושה במקור חמש, באמצע, הוא שיהיה האדם דבק כוח באלוהיו, עד שבשום מעשה אשר יעשה לו ייפרד, ולא יזמין מתברך. ואומנם, זה בהיות שכלו ודעתו קבועים תמיד בגדולתו יתברך. ואומרתו קדושתו, אדם שהוא כולו דבק בהשם, יגיע לקדושה. וזה, אחר שכבר ימצאו בו כל המידות הטובות שזכרנו, עד הנה, מתחילת הזהירות ועד יראת חטא. אם אדם עבר את הכל, כולל פרישות, אז הוא יגיע לקדושה. בזאת יבוא אל הקודש ויצליח. שהרי אומר רמח"ל, אם הראשונות חסרות ממנו, אם אין לו זהירות, אין לו נקיות, אין לו פרישות, הרי הוא כזר ובעל מום שנאמר בו וזר לא יקרב. אנשים רוצים לקפוץ מדרגות. אנשים אומרים, אני כבר עכשיו כולי בקדושה. פעם היה סיפור בישיבת הסדר, אי שם מצפון דרום מרכז הארץ, בחורצ'יק, בשיעור א', הגיע לישיבה, כולו מתלהב, מרגיש שהוא בעליונים, וכל התפילה, עם עיניים עצומות, ובהתנדנד 100 קילומטר לשנייה, והרגיש שהוא כולו דבק בקדוש ברוך הוא. יום אחד בתפילה הוא סגר את העיניים, והוא רואה אור בתפילה. הוא רואה אור. הוא אומר, הנה, הנה, המלאכים באים אליי. הוא פותח את העיניים, ורואה שזה הפלורסנטים של הישיבה. מה יעשה שהיו? היה, יש בשיעור א', אתה מרגיש שאתה, זה הזיות, זה אשליות, זה לא אמיתי. להגיע באמת, לראות אור, צריך הרבה 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 עבודה.
אז לא לראות בשתייה?
לא לראות פלורסנטים. מה?
אבל לא לראות בשתייה בעצם קידוש של החומר?
רגע, זה שש. אז לפני כן, שנייה. תימות רמח"ל שנייה אחת. אז מי שמדלג, הרי הוא כזר ובעל מום, שנאור וזר לא יקרב. אחרי הכינות עצמו בכל ההכנות האלה, אם ירבה להידבק, אחרי שאדם עבד את כל המדרגות, אם ירבה להידבק בתוקף הרב ועוצם היראה, בהשכלת גדולתו, יתברך ועוצם אומתו, יפריד עצמו עיני החומר מעט, מעט, ובכל פעולותיו, ובכל תנועותיו, יכוון ללבו את מצפוני הדבקות האמיתי, עד שיערי עליו רוח ממרום, וישכין הבורא יתברך את שמו עליו, כמו שעושה לכל קדושיו, אז היא כמלאך השם ממש, בכל מעשיו אפילו השפלים והגשמיים, כקורבנות ועבודות, כן, בכל מה שהוא עושה, השראת שכינה. כשהוא אוכל זה השראת שכינה, כשהוא שותה, עם אשתו זה השראת שכינה. אבל להגיע לזה, זה... אז מה, אוקיי, אז מה אני עושה? מה אני אדם הפשוט, שלא הגעתי לפרישות, לא הגעתי לטהרה, מה אני עושה? אומר הרמב״ם במורה בשמונה פרקים, פרק 50, מקור 6, צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא השגת השם ברך, הוא גם כותב את זה מורה נבוכים, בחלק שלישי לקראת הסוף שם, נון א', נון ג', משהו כזה, שהמטרה של אדם רגיל, אני רוצה להיות עובד השם כל הזמן. אז לפני שאני שותה, אולי כרגע זה לא נסחים לגבי המזבח, אבל אני צריך לכוון, לשאוף לכוון. יש שם שותה שיהיה לי כוח לעבוד את השם, שיהיה לי כוח ללמוד תורה וללמד תורה, שיהיה לי כוח. אני עכשיו הולך לישון ושיהיה לי כוח להיות עבד השם. זה עוד לא טהרה, זה לא פרישות, אבל זה ודאי עבודת השם נפלאה, שכל מה שאני עושה, אני אומר, אני עכשיו רוצה, אני עושה את זה כדי שיהיה לי כוח לעבוד את השם. זה דבר נפלא. בסדר? זה הרמב״ם. במון נבוכים כותב שמי שהגיע לדבקות בהשם מוחלטת בכל מעשה ומעשה, אלה היו אברהם, יצחק ויעקב, משה רבנו, כך הוא כותב שם. אבל צריכים לשאוף לזה בכל אופן, להיות עובד השם בכל צעד ושעל.
אז ההבדל בין זה בעצם...
בין?
ההבדל בין מה שמדובר עלינו, אדם פשוט, הוא צריך לכוון שהכוס מים הזאת תהיה בשביל שאני אוכל ללמוד תורה.
כן.
ומי שהגיע כבר לפרישות ולדרגה יותר גבוהה...
לקדושה.
זה עבודת השם עצמה.
כן. מישהו בקדושה, אז כשהוא שותה, הוא עובד את השם. הוא לא צריך לכוון, אני עכשיו שיהיה לי כוח. עצם השתייה שלו זה קדושה. עצם האכילה שלו זה קדושה. לא צריך לכוון שיהיה לי כוח עבוד השם. זה יותר נמוך. הרב יהושע צוקרמן תמיד אומר, ויוכל בועז וישת ויתב ליבו בדברי תורה. אומר המדרש בדברי תורה. אז הבנה הרגילה אומרת, מה בועז עשה? אכל ושתה, ואז אמר, דבר תורה. בפרשה כתוב וכו'. אומר צוקרמן, לא נכון, בועז היה בכזו בדרגה נפלאה, שעצם האכילה שלו והשתייה שלו זה תורה, זה עבודת השם. אבל להגיע לזה באמת זה מדרגה נפלאה. אני חוזר חזרה לעניין הזה של המלחמה בין הקודש ובין החול, שהיא לא בארץ ישראל. כותב הרב סולובייצ'יק, מקור 7. היהדות התנגדה לכל פגיעה בחיים הטבעיים, למען מטרה טרנסנדנטלית כלשהי, כיוון שהקדושה צומחת מתוך טבעיותו של האדם. טרנסנדנטלית הכוונה, אדם שהוא רוצה לחרוג מעבר לקיום ולהיות דבק באלוהים, אז לא צריכים לפגוע בטבעיות. זאת אומרת, אתה יכול, ביהדות, אתה יכול להיות אדם נורמלי, בריא, שאוכל ושותה וישן, אדם נשוי, אדם טבעי, ומתוך זה להגיע לדבקות בהשם, כמו שהגמרא אומרת, מסכת סוטה, ולדבקה בו. איך אפשר לדבק בקדוש ברוך הוא? הרי הוא אש אוכלה, אלא הלה אחר מידותיו. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו רחום? איזה מדרש שאומר, איך אני אדבק בהשם? אלא תטע עץ בארץ ישראל. כמו שהוא נטע עצים. תהיה נוטע עצים. זאת אומרת, איך אני אדבק בהשם? בחיים! אני מרחם, אני חנון, אני לא כועס, אני בעל חסד. נוטע עצים. כך אני חורג מהישות שלי ודבק בקדוש ברוך הוא. זה להבדיל, להבדיל, להבדיל ממי? מי חשב אחרת לגמרי? הנצרות. הנצרות להבדיל. היא אומרת, לא. העולם הזה הוא רע, העולם הזה הוא איכסה, העולם הזה הוא פויה. צריכים לחרוג מהעולם הזה, צריכים להתנזר, צריכים כאידיאל, כאידיאל, צריכים לפרוש, כך זה בנצרות, לא להתחתן, לא לאכול, לא לשתות, לא ולא 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 ולא, אבל אומר את העולם הזה, ואז נוכל להגיע לאלוהים. יש לי פה ספר מאוד מעניין, אל תקראו אותו, של ויליאם ג'יימס. הוא היה פילוסוף פרגמטיסט לפני 100 שנה. ופה יש לו המון 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 תיאורים, נוצריים כמובן, בעיקר נוצריים, איך אדם מגיע לאלוהים. אז תראו למשל, תן כמה דוגמאות מעניינות. למשל, יש פה אחד בשם סוזו, אחד המיסטיקנים הגרמנים של המאה ה-14. אז הוא כותב, שהוא בעל מזג לוהט, היה מלא חיים, וברגע שהוא רגיש שהוא מלא חיים, היה לו מזה צער רב. הוא ביקש תחבולות להכניע את גופו ולשעבדו לרצונו. זמן רב, סליחה פה על התיאורים הפלסטיים, אבל כך שנבין את העניין. זמן רב, היה לובש כתונת שיער לאורו וכלי ברזל על בשרו, עד שדמו התחיל שוטט. הוא הזמין לו בסתר, זוג תחתונים ובו רצועות של אור, שבתוכן היו נעוצים 150 מסמרי נחושת. חדים ומחודדים, שחודיהם תמיד כלפי בשרו. ואחרי תתבקש שיהיה בגד הזה יצר, שירחוס היטב, מעודק היטב אל גופו, שינעצו בתוך בשרו, וכך הוא ישם בלילות. ואז הוא היה מעונה על ידי חרקים שבאו לגופו ואכלו את הדם שלו ואת כל הג'יפה שלך שם. הוא היה בוכה בכל רם, מתפתל מכאבים. הוא היה מוטל על תל של נמלים כדי שיוכלו אותו. והיה צועק, אלוהי החסד, מה קשה המיטה זו, כמה קשה לי. והוא לא רצה לישון בלילות. ואז היה לו איזה סיגוף חדש, תראו איזה מוח מעוות, שתי עניבות אור, שלתוכן שילב את שתי ידיו, וככה קשורה אל צוואריו, משהו כזה. ככה היה הולך. והקשרים היו חזקים כל כך, שהוא לא יכל לפתוח את זה. ואז הוא גם... כך הוא היה 16 שנה. ואחרי זה הוא בנה לעצמו שתי וערב, צלב, ובו 30 מחטים ומסמרים של ברזל חד, והוא נשא אותם על גבו. הוא היה כולו פצוע עד זוף דם. קיצור, חבל על הזמן, וככה הוא רצה להגיע לאלוהים. על זה דיבר הרב סולובייצ'יק, מה לשונו, על הפגיעה בחיים הטבעיים, כדי להגיע למטרה טרנסנדנטלית. כאילו, אני רוצה לחרוג מעבר לקיום שלי. ככה הנוצרות חושב מגיעים לאלוהים, ואנחנו אומרים, חלס עם השטויות, יש מלא מלא תיאורים, לא רוצה להלאות אתכם, זה לא נעים לקרוא את זה, אבל פה ספר שלם שנקראת החוויה הדתית לסוגיה, איך אפשר... לא, הוא מלקט המון 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 סיפורים, איך אנשים הגיעו לאלוהים, איך הם הגיעו להתגלות אלוהית, מה אליהם מלאך, עם כזה עיגול על הראש וכנפיים, אמר להם, אהלן. איך הם הגיעו לאהלן הזה? עבדו קשה, שמו מסמרים על הגוף. יש פה המון תיאורים, כל מיני דברים מוזרים, והתורה אומרת, חס ושלום, הפרישות בתורה זה דבר זמני. הנזיר בגמרא נקרא, בתורה נקרא, חוטא. הנזיר מביא קורבן חטאת, כולו נהנה מהעולם הזה. הנזירות זה דבר זמני, זה דבר לא טוב, אין ברירה. כדי להגיע לקדושה צריכים כן להיות פרוש. אבל זה לא אידיאל. האידיאל הוא קדוש, כמו הרמח"ל, הכוונה לחיות בעולם הזה, ופה להיות עבד השם. לא לברוח מהעולם הזה. זה רבי שמעון בר יוחאי. שהוא לימד אותנו בסופו של דבר, אחרי 13 שנה, הוא אמר שהקדושה האמיתית זה הקדושה פה, בעולם הזה. קדושה בטבע. ורבי אלעזר בנו עוד לא הבין את זה. הוא אמר לו, בני, די לעולם אני ואתה, וכל מקום שהוא החריב, רבי שמעון בר יוחאי ריפה. זה קשור, נזכיר את זה עכשיו אולי, יש לנו זמן, נכון? אתה שאלת איך זה קשור ללג בעומר. ספר הזוהר מיוחס, כתב אותו רבי שמעון בר יוחאי. כתב את העיקר ותלמידיו, ותלמידיו והוסיפו דברים, אבל העיקר זה רבי שמעון בר יוחאי. זה ספר שכולו סוד. ואחרי פורים, אז אמרנו בשיעור מה זה סוד. זו נקודה חשובה מאוד. סוד זה לא דבר שאני אומר בשקט. זה לא נקרא סוד. כי אם תאמר את זה בקול, הלך הסוד. מה עשית? זה לא סוד. מה זה סוד? סוד הכוונה דבר שאין לי את הכלים, אין לי את היכולת להבין אותו. זה נקרא סוד. למשל, המשנה בחגיגה אומרת, מסכת חגיגה, שאסור לשאול מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. אסור לשאול מה היה לפני העולם הזה. יש בעץ חיים בהתחלה. למה העולם הזה נברא בנקודת הזמן הזאת ולא לפני כן? שאלה מעניינת. לא שואלים את זה. כך אומרת המשנה. אל תשאל. מסביר רבנו סעדיה גאון, בספרו אמונות והדעות, בהקדמה. עוד וו, אם אני לא טועה. זה לא שאסור לשאול. תשאל מה שאתה רוצה. בתורה מותר לשאול הכל. זה אמונת ישראל. פעם יש לי קרוב משפחה חרדי, ולא שאלות באמונה. הוא בא לרב שלו, עם שאלות באמונה. אמר לו הרב, אל תשאל, תלמד גמרא, יהיה בסדר. התורה אומרת, אין בעיה לשאול הכל. מה זה לימוד גמרא? אתה שואל, ומקשה, מתרץ, עוד קושייה, מקשה על תוספות, מי אתה? מקשה על תוספות, מקשה על הראש, מקשה על האחרונים. כל החיים שלנו כלומדי תורה הם חיים של שאלות וניסיון לחפש תשובות. לא תמיד יש תשובות. מותר לשאול הכל. אבל, יש שאלות שאין לך כלים לקבל תשובות. למשל, מה היה לפני העולם הזה? תשאל! אין לך את הכלי לקבל תשובה על זה. למה? כי אנחנו חיים בעולם של זמן, בעולם של חלל, של מקום. כך אמר הפילוסוף הגרמני עמנואל קאנט. כשאדם נולד, הוא כבר מסתכל על העולם דרך משקפיים של זמן ושל מקום. אתה יודע, אתמול היה ככה, עכשיו ככה, מחר יהיה ככה, והוא נמצא פה על הקרקע הזאת. אתה יכול להבין מה זה עולם בלי זמן? עולם שאין בו אתמול, עכשיו, מחר. שאין בו חלל. אתה לא יכול להבין מה זה. גם אני לא יכול להבין מה זה. אין לנו כלים כבינה להבין מה זה. ולכן, אפשר לשאול מה לפני העולם הזה. אבל לא נבין את זה. כי לפני העולם הזה לא היה זמן, ולא היה חלל. אין לנו שום כלים להבין מה זה עולם ללא זמן וחלל. את ה? רגע. לאן אני חותר פה? תקראו תנ"ך. התנ"ך מלא הבנות בריאות, טבעיות, נורמליות, יפות. ארץ ישראל, מדינת ישראל, מלכות ישראל, צבא ישראל, באים אויבים, נכנסים בהם. אין משחקים. היה מלך לישראל, איזה מושגים בריאים, יפים, טבעים נורמליים. עם ישראל יצא לחורבן, יצא לגלות, אחרי החורבן. כל המושגים האלה, ארץ, אדמה, מדינה, צבא, נעלמו? אין. לא קיים. איפה נשארו המושגים האלה? בתורת הסוד, בספר הזוהר. הזוהר מדבר על ארץ ישראל, על מלכות, על צבא. זה בזוהר. אבל זה סוד. למה זה סוד? כי יהודי בגלות לא יכול להבין מה זה מדינה, ארץ, צבא. לפני שנתיים בערך הייתי בגלות הדבויה והסחופה בברוקלין. היה בחור חרדי, דיברתי איתו. וסיפרתי לו איך שהייתה מלחמת לבנון השנייה. ונלחצתי כולי, כי רציתי להילחם. אני שריונר, הרמתי טלפון למ"פ שלי, אמרתי לו, יוסקה, מתי יוצאים להילחם? אמר לי, חגי, תירגע, שהגיע הזמנו נצא. וסיפרתי את זה לבחורצ'יק החרדי ב... אז היה לפני אותו בשנתיים, שלוש שנים בערך. סיפרתי לו את זה. הוא היה בשוק, היה בהלם. הוא אמר, מי ירשה לכם את זה? מי יתיר לכם? זה ביקוח נפש. לצאת ולהילחם בגויים? אתם לא נורמליים. להתיישב, הוא אמר לי עוד, להתיישב בחברון, בעיר העתיקה. מי יתיר? זה ביקוח נפש, זה ממש, ממש אסור. ואז אמרתי לעצמי, מה, אני אשכנע אותו? אין לי מה לשכנע אותו. בשבילו המושג צבא הגנה לישראל, מסירות נפש למען עם ישראל, כלל ישראל, בשבילו זה סוד. הוא לא יודע מה זה. הוא לא יכול להכיל את זה. נשמה גלותית לא יכולה להכיל את הדבר הזה. זה נקרא סוד. הזוהר מלא סודות. במובן הזה שאי אפשר להכיל את זה. ברוך השם היום, הדברים הולכים ומתגלים. לאט לאט הולך ומתגלה הסוד של מדינת ישראל, של ארץ ישראל. זה הולך ומתגלה. אנחנו מתחילים להכיל את זה. אנחנו, ברוך השם, יודעים מה זה מדינת ישראל, מה זה צבא הגנה לישראל, מה זה לצאת ולהילחם בשביל עם ישראל. לנו זה פשוט. זכינו לנשמות כאלה, ברוך השם. אבל יש כאלה שלהם זה סוד. וזה הסביר לי, הדבר הזה הסביר לי משהו נפלא. במסכת מגילה, זה קשור לכל המהלך הזה. במסכת מגילה, דף ג' עמוד א', יש סיפור על יונתן בן עוזיאל. הוא תרגם את הנח, ואז, יש פה גמרא? במסכת מגילה, לא משנה. ואז נדב נוזיאל תרגם פסוק והארץ ארץ נזדעזעה תפקוף פרסה על תפקוף פרסה יצתה בת קול ואמרה מי גילה רז זה לבנה יש פה זה סוד מה עשית? ואז אומר נדב נוזיאל גלו ידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי אלא לכבודך ריבונו שלו מה הסוד שהוא גילה? אז יגידו חזק, יש פה סוד בגמרא. יש פסוק בזכריה, שביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד עד הדרימון, בן תברימון, וכמספד יושיעה ברמון, וכו' וכו'. סליחה, זה כבר התרגום. אומר יונתן בן עוזיאל, לעתיד לבוא, בתרגום שלו, לעתיד לבוא, יהיה ימות משיח בן יוסף, ימות, ואז יהיה מספד, כמו שהמספד על אחאב, המספד על יושיהו. בסדר? אומר הרב קוק, ונגיד את זה בקצרה, כי זה מאמר ארוך, במאמרו המספד בירושלים, שאחאב היה מלך רשע, שעסק בחומר, יושיהו מלך צדיק, שעסק ברוח, ולעתיד לבוא, יהיה מספד, יהיה צער גדול, שלא ידעו לאחד בין הקודש לבין החול. בסדר? מה הוא בגדול המלך של הרב קוק? יופי. אמרתי לעצמי, אוקיי, אז מה, איזה סוד הוא גילה שצריכים לאחד את הקודש עם החול? טוב, נו, כזה סוד. רז זה לבניי, יצא בת קול, נזדעזע הארץ. מה קרה? מה הסוד הגדול? ואז נזכרתי שלפני 80 שנה בערך, כשהרב פרסם את ספר אורות, בו דיבר הרבה מאוד על אחדות הקודש והחול, והפסקה, הידוע על ההתעמלות שצעירי ישראל עושים בארץ ישראל לחזק את גופם היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים, וגדולה היא תביעתנו הגופנית. גוף בריא אנחנו צריכים, את קדושת הגוף שכחנו. אנחנו צריכים תשובה גשמית, דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, רוח לוהט זורח על גבי שרירים חזקים. כשבמאה שערים קראו את הפסקאות האלה על אחדות של קודש וחול, מה עשו לספר? מה עשו? שרפו את ספר אורות. כי להם זה סוד. לאחד קודש וחול? זה לא נורמלי. הם לא יכולים להכיל את זה, זה נקרא סוד. זה מה שקרה לרשב"י ולבנו אחרי 12 שנה. מניחים חיי עולם ועוסקים לחיי שעה? קודש וחול ביחד, מה פתאום? ואז אחרי 13 שנה רשב"י יצא עם ספר הזוהר ואמר כן, זה סוד. לעתיד לבוא, שנחזור לארץ ישראל, זה יתגלה לעשות את זה מחדש. שצריכים לאחד קודש וחול. אבל קשה להכיל את זה. נשמה בגלות לא יכולה להכיל את הדבר הזה. זה סוד עצום. זה מה שהוא גילה. האחדות של קודש וחול. בסדר? זה הזוהר. זה הסוד הגדול שהולך ומתגלה. לאחד את הקודש עם החול. אני רוצה להגיד לכם, לסיום, שהרבה הרבה רבנים ותלמידי חכמים שאמונים על תורת הרב קוק ואמונים על אחדות הקודש והחול יודעים את זה בעל פה, אבל לא כולם עדיין יכולים לעכל את זה ולחיות את זה. לא לחינם החתם סופר הזה צונזר. להיות חקלאי בארץ ישראל, להיות רופא, להיות עורך דין, זה כמו להניח תפילין. זה נשמע ממש משונה, קשה להכיל את זה. לפני 20 שנה, את השיעור, שמעתי שיעור, עלק בעומר, מיהודי חשוב, תלמיד חכם גדול, בקי בכתבי הרב קוק, יש לו שיעורים נפלאים על הרב קוק. והוא אז לראשונה גילה לי את ההבדל הזה שבין הבבלי לבין הירושלמי, שבירושלמי לא מופיע כל הסיפור הזה של ה-12 שנה, שיצאו והכריעו וחזרו, לא מופיע בירושלמי. והוא אז הביא שיעור נפלא על הפסקאות האלה ברב קוק, שצריכים לאחד קודש וחול. והם גופי תורה שעכשיו צריכים לעסוק באומה, במדינה, בפוליטיקה, בגלל צריכים לסגור את הגמרות, הוא אמר, ולעסוק בחול. שיעור נפלא. אבל אחרי 3 שנים, כשאחד החבר'ה שלי, נקרא לו ירון לצורך העניין, עזב את הישיבה ולמד באוניברסיטה, מקצוע חולי, ונפגש עם אותו רב, הרב הזה נזף בו. הוא אמר לו, זה מה שלמדת בישיבה? לעזוב את התורה, לעסוק בחול. זה לא להאמין. הוא הביא שיעור נפלא, אבל בפועל קשה, קשה להכיל את זה. לא מספיק לתת שיעור, צריכים גם לחיות את הדברים האלה. יש פה השלכה חשובה מאוד לכל אחד ואחד מאיתנו. להיות עבדי השם לא רק בלימוד תורה, לא רק במכון מאיר, אלא בכל רגע ורגע מחיינו. גם כשאוכלים, גם כששותים, גם כשעובדים, גם כשיושנים. להיות קשורים לקדוש, להיות עבדי השם. יש ראש, רבנו אשר, בזה נעמוד. רבנו אשר חשוב מאוד במסכת בבא בתרא, פרק ראשון, אות כ"ה. לא מופיע בדפים. הראש כותב שם מה זה אדם שתורתו אומנותו. זה לא אדם שהוא לומד כל היום תורה, לא נכון. הוא אומר הראש ככה, אני מצטט מהראש. הוא אומר, תורתו אומנותו הכוונה, אדם שעובד כדי פרנסתו, צריך להתפרנס.
איפה זה?
מסכת בבא בתרא, פרק ראשון, עוד כ"ה, אם אני לא טועה. דבר ראשון, עובד כדי פרנסתו. אדם נורמלי צריך לעבוד. איך אני אשלם לחם במקולת? מאיפה יהיה לי לאכול, לשלם קופת חולים, שיהיו בריאים כולם, ליולדת? מאיפה? עובדים. עובד כדי פרנסתו, א'. נדל לג', ג', עוסק בדברי תורה. עובד, לומד תורה. ב', זה באמצע. מחזר אחרי דברי תורה. עובד, לומד תורה, ומחזר אחרי התורה. מרכז החיים שלו זה תורה. מרכז החיים שלו זה הקדוש ברוך הוא. הדבקות בהשם. זה אדם שתורתו אומנותו. זהו, זה הסוד הגדול של הקודש והחול והאחדות ביניהם. וזה עבודה ל-120 שנה לפחות. יש לכם מעבר לדף, תראו את זה אחרי זה, קטע נפלא שאמר הרב אהרון ליכטנשטיין מישיבת הר עציון, היה ראש הישיבה שם, זה חלק מהקטע שמדבר על השילוב של תורה ושל חיים. הקטע הוא לא אפשר לגגל באינטרנט ולמצוא אותו, שהוא גם משלים את כל מה שאמרנו היום. תודה רבה וכל טוב.